יום ראשון, פרשת חוקס. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום ודברים נפלאים שהתפרסמו על ידי הרב רפאל ברלזון, שיתד נאמן לפני כמה שנים. נספר פה אחד, הוא לא רגיל בעריכת קניות, אבל בתקופה שרעייתו הייתה באמת החלמה, אז הוא מכהן גם בתפקיד הזה. הוא הולך לקניות, את הבן בן השנתיים וחצי, שם במושב המיוחד שבעגלת הקניות, ומתחיל את הסיבוב. שורת המוצרים הראשונה הוא אומר, עברתי בשלום, אבל אחרי זה, כשנתקלו במוצר מתאים מבחינתו של הילד, עוגיות זה היה במקרה שלו. הוא התחיל לשאת ידיים, לבקש, לא פסק עד שהתחיל לצעוק, ליבות, והוא בשלווה, מוישה. שם לנו בסך הכל עוד 3 עמודונים של מסקוויטים ועוגיות, את התרגל, זה כבר מסיים. טוב, אחרי זה כבר הגיע ללחם והביצים, שם הוא לא גילה עניין כל כך. כך גם באזור של הפורות וירקות. שמר על שלווה יחסית, למרות שכמעט הצליח להפיל איזה אבטיח. כנראה זה אבטיח קטן, רבו יצאים. בכל אופן, החגיגה הגדולה התפתחה בשורת הממתקים. הילד הפעיל את כל כושר השכנוע, תנועת ידיים, רקיעות רגליים וילדות תאמות. והוא בשלו, ברוגע. מוישה, מוישה, קצת סבלנות, הנה הקופה, אנחנו משלמים והולכים הביתה. ההצגה התפתחה דווקא בקופה, הוא אומר, דקות ספרות לפני סיום הקנייה, הילד קלט את קופסת הפלסטיק השקופה, ששם היו המסטיקים, הגלגלים, צבעוניים, לא הכי מעודרים. אני לא יודע אם הוא מתכוון להכשר או לזה עצמו, יכול להיות ששתיהם ביחד. מסתבר, הוא אומר, שההשתעלות של עכשיו הייתה רק מעין הקדמה, למנה העיקרית. בעוד שלא מעט קונים מפנים מבט לילד, בא להתנהגות הכמעט פראית, הממתק שכבר היה בידיים שלו, מתחילת הקנייה, לא הרגיע אותו, הוא רצה עוד ועוד, אבל למרות זאת, אבא המשיך בשלווה ובשקט, מוישה, עוד כמה דקות נלך הביתה, קל לך לשתות, תלך קצת לנוח, תרגע. טוב, כשהוא מצא את עצמו בחוץ, לא האמין שהסיפור הקשה מאחוריו. הוא התחיל לצאת במהירות הביתה, ואז דואר מאחוריו איש בצעקות, סליחה, סליחה. למרות שהוא מייר, הוא עצר, הוא אומר, תשמע, אני ממש מעריך אותך, אמר ככה בהתלהבות, כל הכבוד. תשמע, מוישה שלך מצאת מחמוד, אבל עם השתעלות כזאת, אני לא הייתי מצליח לשמור על כזאת שלווה, עקבתי אחריך רוב זמן הקנייה, והבחנתי איך אתה שומר על רוגע. וכל הזמן מרגיע את מוישה הקטן, ילידי, כל הכבוד לך. אותו אברך הסמיק וניסה להסביר, הילד של התקרבים צביקי, מוישה זה אני. עד כאן הסיפור המחוייך. מה מלמד אותנו, אותו מוישה מידינו, שהילד לא מעצבן כמו שאבא שלו מתעצבן. נכון, בהרבה מקרים ילד מעצבן גורם להתעצבן, אבל התוצאה לא בהחלט כרוכה במניע. השיא של ההתבוננות הזאת מונח בנחש הנחושת של פרשת שבוע. הנחשים השרפים ממתים את ישראל. ומה התרופה? ויהי מרשם אל מוישה, עשה לך סורו ושים אותו על נס. ואויו, כל הנושו, וראו, אוי צבו חי. רשם מביא את דברי הגמורה, נדרש, ואמרו, בסיינו, בחינוך השמיים יצא מחיה. כן, גם בשיר כבר יש את זה. אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשבדים וסלימו להבים שבשמיים היו מסרפים, ואם לאו, אומרת הגמורה, בראש השונה, אויו נימויקים. רבים מעם ישראל מתים על ידי הנחשים השרופים. אי אפשר להכחיש את העובדה הפשוטה הברורה הזאת. אבל חז"ל באים ומכריזים שמדובר בעיוות אופטי. פדה מורגנה קוראים לזה. לפי כביכול הנחשים הם אלה שמתים, בזמן שמצד האמת הגורם הרוחני הוא זה שמת. צביקי לא מעצבן, בדיוק כמו שהנחש לא מת. נכון, מוישה עלול להתעצבן. אבל אסור לקרוא את ההתעצבנות שלו כתוצאה הכרחית מההתנהגות של צביקי. כי לפעמים העיוותים האופטיים יש ביטוי בכל הצורות של עבודת השם, מעבודת המקדש. יפה מאוד. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. הסיפור שמתפרסם בבוכי נפשי. סיפר רב גבריאל גודאיוב, בעל מספרה ברחוב עזרא בבני ברק. רבים מאזינים מסתבר מכירים אותו. לפני מספר חודשים הוא אומר, כן, שהוא סיפר את זה, עברו כבר שנים מאז. בוצע גניבה במספרה כשהגנה מצליח לרוקן. כל המכשור המתקדם שהיה שם, בסך אלפי שקלים, כמעט לא ישר כלום. כמעט. כי דבר אחד שמרבה הפלא נעלם ממנו, למרות שהיה גלוי, והיה מונח באחד המגירות, ומנו גנבו כל כלי הספרות. מה היה שם? מעטפיים אלפי דולרים שנאספו במקבית צדקה למשפחה ענייה. הוא מספר אותו עזרא, לא אותו עזרא, סליחה, אותו רב גבריאל, ברחוב עזרא, כי כשהוא נכנס למספרה והוא ראה שנפרץ ונגנב, אז מיד הוא חשב על אותו מעטפה הזאת. כשראיתי שהמגירה שלה פרוצה בכלל, חשך על העולמי. טוב, ובסוף מצאתי את זה שם. חלפו כמה חודשים מאז הגניבה, המשיך לגבריאל לספר, והנה, אני עומד יום אחד בבית הכנסת, מישהו דופק לי על הגב, אני מסתובב, אני רואה יהודי חרדי, עם זקן מפאות, כולו אומר ירד שמיים, אתה יודע, מי אני? לא. לא הכרתי אותו, אף לא ראיתי, אומר לי, אני הגנב שבקרב המספרה שלך. וגנב לך את כלי הספורט העיקרים, מאז הספקתי לחזור בתשובה, ואני רוצה לבשר לך שזה הכל קרה בגלל הגניבה. ומה הייתי שואל כך היום? כמה ימים אחרי הגניבה אחת לחזור למספרה, לראות איך לקחת את העניין, מה אתה מספר לקוחות? אני לא יודע אם עשיתי את זה מתוך רישות ואחזריות, או סתם אם תעניינו. וככה יום אחד נכנסתי למספרה, היה שם תור ארוך, אולי זה בגלל אנשים ששמעו על הגניבה, באו לעודד אותך. טוב, ישבתי על הכיסא, המתנתי בתור כמו כולם. מה ששמעתי שם בהמתנה יכניס אותי לאלם בה' ולאלם באלף. אני מתכוון לעניין המעטפה, כל אחד מהלקוחות שישב על כיסא התספורת, שמעים לך את הסיפור הזה מחדש. וגם כשהגיע התורי, סיפרת לי את כל הסיפור מתחילתו ועד סופו. העיקר של הסיפור היה שלמרות שהגנב שפרט למספרה לא הותיר מגירה אחת שלא פתח, הוא לא גילה את המעטפה עם אלפי דולרים, זה... על זה אתה נתת את הדגש. זה נתת את הדגש איך שמשמיים ככה העלימו את זה מהעיניים של הגנב. הערכת לספר שזה אלפי דולרים שהוקדשו לצדקה, והמסקנה שלך הייתה שהשם שומר על הצדקה עליהם כל משמע. אז מלבד ההתפעלות שלי בעניין ההשגחה הפרטית שהייתה לך, השתוממתי מזה שלא היה לך בכלל אכפת על הנזק האישי. ואת עיקר הרגשות שלך הפניתי על השמחה, שהיא תוארה בקרבך בעקבות ההצלה של מעטפה של הצדקה. אחרי שגם אני שמעתי ממך את הסיפור כולו, אז לא אחת יש לו להתעורר בתשובה. אם אתם נשבור לך, אפשר לי לקחת מהמספרה כל מה שאני רוצה, ורק את אותה מעטפה שהייתה מצב גלוי הסתיר, ברור לי שיש פה השגחה פטרתית. חשבתי, התחזקתי, עד שחזרתי בתשובה. והנה אני כאן לפניך ככלי מלא בושה וכלימה ומתי סליחה. כמובן, אני רוצה לשלם לך, תגיד לי כמה זה עלה, הכל מכל עד כל. טוב, רב גבריאל, שמע את הדברים, התרגש מאוד, חיבק אותו בחום ואמר לו שלא רוצה בכסף, שאתה לחזור לו, לקח את הכסף, תעשה סעודת מצווה והודיה שזכית לחזור בתשובה. כן, עוד החלק מעניין של הסיפור, שזה לא מובן, איך שהם דיברו, שדבר איש אל רעהו, בקרבתו מימים ימימה, שאולי לפחות ככה הציגו את זה. ואנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע, רבותיי. ויבכו אסרון 30 יום כל בית ישראל. יש פה דברים נפלאים שכתב הרב מנשה גליקזון. מה זה כל בית ישראל? אז כבר אומרים, האנושים והאנושים, אהרון הרודף שלום, אוהב שלום. אז המדרש במדרש ברמוס מובא שם, עובד ברמוס, למה שלא בחרו רק אנשים, מציד הדין לעמיתו, המוכח אותם בדברים, אבל אהרון, לא אמר מימיו לאיש שרחת ולאישה שרחת, ולא עוד, אלא שער עודף שלום. שנאמר בשלום במי שרוע לחיתי. אמרתי לזה מהרבי עם שימו אוברון, ולמה דומה שכשהיה אהרון מהלך בדרך, אם פגע, אם פעם פגע באדם רע או רשע, נותן לו שלום, למחר בקשר יש לך לעבור עבירה. אמר, אוי לי, איך אשא פניי ואראה את אהרון בבושתי, שייתן לי שלום. אז נמצא אותו אדם, ענה עצמה הולך לעברה, וכך גם שני אדם שעושים מריבה, הולך אהרון ויושב בכל מהם, ואומר לו, תראה מה חבחה הוא אמר, והוא בצער, וכו' וכו'. כך הולך לשני, ואז כשנפגשים, מתחבקים, מתנשקים. האמנות המיוחדת של אהרון הכהן בהשכנת שלום בין איש לחבר ובין איש לאשתו, באה לידי ביטוי ביחס, בהערת פנים שם מביא לזולת, כמו שכתב המדרש, על ידי נתינת שלום, היה מציל רבים מהאבון. מדהים לראות עד כמה עצומה הכוח של מילה טובה שיכולה לחולל פלאים באדם לשנות ההתנהגות שלו וההליכות מהקצה לקצה. יש ספר בדידיה ועובדה שמביא שם סיפור מופלא על הדברי יואל מסטמר, על הכוח של יחס ואמירת מילה טובה לאדם. וייסר רב שממחיש את גודל הדאגה הכנה לכל יהודי באשרו. סיפר רב אחד ששמע את זה מבעל המייסה, שהיה בחור צעיר, המצב הרוחני שלו היה ירוד מאוד. ויום ליום המצב הלך והידרדר יותר ויותר. בתפילות השבת שער גיל הצד הבסמדו של דברי יואל, אלא שבמקום לשבת בבסמדו שער שבע בגוסושים, יחד ללמוד נערים ריקים ופוחזים, במקום להתפלל, היו יושבים מדברים לדברי הבל והווי. הציבור שעבר שם היה גוער בהם, אוכל על ההתנהגות, עד שמשך הזמן הפסיק גם לבוא לגמרי לבית הכנסת, נשאר בבית. והי היום נקרא אותו בחור פורחז לבוא לדברי יואל, לקח אותו לטיול באמצע דרך, הם מטיילים על מי מנוחו. על מי מנוחה, והוא שואל אותו מה הוא רוצה להיות, והוא אומר לו, אני רוצה להיות מאג מסעית. אמר לו רבינו בניחותא, אמנם באירופה הייתה מלאכת בלגולה, אמנות בזויה ושפילה, אבל היום, היום יש רבים וטובים, בהם בסמיד ראשי, שעובדים בזה, וגם פרלות וטובה. בשביל זה לא צריך לקצץ את זה כאן את הפעות. וככה המשיך לדיבר אותו כהנה וכהנה. המשיך עוד להגיד לספר שהוא דיבר אותו בכזאת קרבה וחביבות, שאנחנו מסורכים על כל פרט ופרט. אחרי זה הוא אמר לי, אני מבקש לך דבר אחד, בבקשה, אל תשיב אותי ריקו. מה? אז הוא אומר, שאלתי אותו מה זה. הוא אמר לי, אני רוצה שתבטיח לי שתתפלא איתנו מדי שבת או בסמדש. אמרתי לה שהציבור צועק עליי שאני מדבר עם התפילה, לא אמרתי לבוא. אמרתי, אז הוא אמר לי, אני אדאג שלעם לא יצא כל לך. ואתה תמשיך לבוא. הוסיף בעל המייסה שרבנו דיבר בכזאת, בכזאת התקרבות, שלא יכולתי לסרב לבקשה שלו. הבטחתי לו שאני אבוא להתפלל מדי שבת ושבתו, וככה היה. יכלתי לבוא לבית סמדרש מדי שבת, המשכתי לשבת או לשוחח על דבר, ואני אתו קבוצת ריקנים. עד שלא שמנו לב מתי התחילה התפילה, מתי נגמרה. אבל עצם זה שהמשכתי לבוא לבית הכנסת, כמו שהוא ביקש, זה מה שעזר לי במסעות קשים שהיו לי. ולב ידוע מספר, אותו בעל המייסה. כי כשנקראתי לרבנו כבר הייתי בדיוטה לתחתנו, כמעט שניסיתי לגויה שמרחל. ורק ההתקרבות של רבנו אליי, היא זאת שמנע ממני לבצע צעד חמור כזה. אמרתי לעצמי, הרי אני מתפלל בלשור של רבנו, איך אעשה את הרעה הזאת. איך עשה פנים לרבינו, וככה נצללתי מעבדון. לא איש, כי אם בית אמן בישראל, בונים בני בונים, שומרי תוירו ומלצות. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא כל העם, בגילון שגחה פרטית, ממש מהתקופה האחרונה, מספר שם אחד, גר באלה, בסוכנות לגדי גברים חסידיים, במשך השנה אנשים נכנסים, יוצאים, ברוך השם יש פרנסה, בימי הספירה, שהלוך אומרת שלא מחדשים, אז קונים הרבה פחות, כי מי שהיה לו כבר דחוף עשה את זה לפסח, מי שירצה לשמחות יעשה לסמוך לשבועס, אז בינתיים יש מעט קונים שנכנסים רק בשביל דברים נחוצים. זה כמה שעות שהוא אומר, אני אשב בחלות בלגו, הוא אומר, אף אחד לא נכנס, אז הוא מתקשר, הוא שואל מה עם הכסף שאני חייב לו. אז אני אומר לו, יבש עכשיו, חכה עוד קצת, בזכות הראשין ברוך נראה ישועה. השיחה מסתיימת והישועה מגיעה רבו ישראל. 15 בחורים אמריקאים הגיעו עכשיו לכבוד לגבוהים, המזוודות שלהם נעלמו, אין להם מה ללבוש. חייבים שירות מהיר, כולל כל מה שיהודי צריך ללבוש, מכף רגל ועד ראש. ולפי החישוב שלהם, החנות שלי בילד היא הכי קרובה לשדה התעופה. הבחורים פשוט עשו פשיטה בחנות, פשוט רוקנו אותה. אל תדאגו להם, הם לא הפסידו, קבלים פיצויים על שדה התעופה. ואני אומר, בבת אחת נושעתי בישועה פלאית ובלתי צפויה, בזכות רב שמעון בר יוחאי. ואנחנו ממשיכים עם ילמים מגדולי ישראל, יש פה דברים נפלאים, מהספר שמחה בבית, הגאון רבי ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, היה מגיע בחופשת בין הזמנים, עם אשתו הרבנית, לפרוש בבית תלמידו, הרב הגאון רבי שגר איזה צד, מגדולי מזכי הרבים בעיר נתניה. יום אחד התכוננו הרב והתלמיד שלו, לצאת לשוף אוויר, כשביקשו לצאת מהמפתן של הבית, אז שאל הרב בן ציון את אחד מבני המשפחה ששעה שם, מה עם אנשים? גם הם יצאו לא תתאה קצת. והוא ענה, שלפני זה הם צריכו לסדר את הבית, רק אחרי זה הם יצאו לתאה. התלמידים ששאו שם הבינו שמדובר בתגובה לא ראויה, שמי שרואה את התפקיד של האישה השולי, לא חשוב, אבל גם לא ציפו לתגובה חריפה של הראש שלו. הרב בן ציון אבא שאול פשט מיד את הפרק שלו, ניגש למטבח והתחיל להביח כלים בעצמו. תלמידים ניסו להניע אותו בטענה שזה לא כבוד התורה, אבל הרב בן ציון לא נענה להמשיך לעבוד המטבח, צריך להקל מהעול של אשתו. והוא הדגיש שגם הנשים, גם הן צריכות לצאת ולהתעורר. אחר המצים הגדולים שהן משקיעות, המצים העצומים שהן משקיעות לאפשר לבעליהן ללמוד תורה. אנחנו ממשיכים, יש פה יוי מדהילולה, זה התפרסם הקובץ גילנות, יוי מדהילולה של הגריז גוטסמן, ראש שבת נצח ישראל ורמלה, יש מחבר כל פרסי השיעורים. הרב שטיינמן רגיל לספר מה שהוא ראה בהקדמה של הספר, על גיטין, שכתב החתן שלו, הגרם ברינקר. הוא אמר, כמו שהרב גוטסמן השתמש במוח, בסליחה, בזיכרון הנפלא שלו בלימוד תורה, הוא השתמש בחוכמה גם לפסוק הלכה, כשהוא בא אליו לשאול שאלות בהלכה. הרואה אמר הרבה פעמים לשואל לחזור, להגיד אותו את השאלה, לפי מה אמר לשואל לחזור למחרת. ואז אני מבקש שיגיד אותו את השאלה, כאילו לא זוכר. כדי לבאר את פשר הדבר הזה, אז הוא אומר, אני אספר מה יש לי שהייתי נוכח בו. שעה באה עם שאלה מסובכת, בוקשת יתר. היא הייתה כבר אצל איזה רב אחר, והוא שלח אותה לרב גוטסמן. הוא שהיא דברה רק אנגלית. אז ביקש ממני השבר, הרב גוטסמן, שאני אשמע את השאלה, אפילו שהוא הבין אנגלית ועוד שפות, הוא לא רוצה לסמוך על עצמו בזה. אם יהיה לו איזה ספק, אז הוא בקש ממני להבהר אותו. האישה סיפרה את כל השאלה, הוא שאל כמה שאלות, והיא ענתה. בסוף אמר לה שהוא צריך להתיישב בדבר, לחזור בעוד שבוע. חזר אחרי שבוע, אמר לו שהוא לא זוכר, שתגיד אותך. סיפרה לו, שאל שאלות, ענתה, בסוף אמר שהוא לא יודע. לא יכול לפסוק על השאלה. ואז שיצא, הוא אמר לי, שמעת? האישה הזאת לא שמה לב, בשבוע שבר אמרה את המילים האלו, ואז הוא חזר על המילים של המילה במילה, והיום אמרה מילים לאלו. אז הבנתי שהיא משקרת. היא משקרת, ולא יכולה לדעת בדיוק מה שהיה, אם אני לא יכולה לדעת מה שאני לא יכול לפסוק. אפילו שבמקרה הזה התברר שלא דברה האמת, ברוב פעמים אני רואה ככה, אולי שכח השואל לומר את דבר חשוב. ואנחנו ממשיכים עם השוט הרמי. יש פה שאלה שלה מזעזעת. בחור, התקשרו אליו וברר על חבר חדר בישיבה. לדעת את הרמה של הלימוד והירת שומן שלו, והוא מפעיל את הטלפון בלי בושה בעל רמקול ומשמע לחבר את השאלות. ואז הגיעה השאלה, איך הוא עם חברים, הוא מוצלח או יבש? ועוד הוסיפו להקשות על איזו תכונה מסוימת ששומע עליו איזה נכון או לא. אז כבר בתשובה אמר הרב שוורצבורג, ששאלה מזעזעת, יש את זה את העוול הנורא שמשלח נדונים בנחם. מה שיש צד שאחרי שהבחור המדובר שמע היטב את השאלות והחששות שיש לצד השני עליו בשידור חי מה שנקרא, אז הוא התקרר לגמרי, תרחק מהצעת השידוך הזאת, זה קשה מאוד לבקש מחילה כזאת עוולה. בכלל הוא אומר, יש להזהיר, כל מי שהבערים אצלו אסור לו לספר למדובר איך שבירו, ואין בזה תועלת אלא רק נזקים חמורים של שנורת. ברחילוס, מה יעשה באחד שהגיע לישיבה לראות בחור, להתרשם מהישיבה שאלה איזה בחור? אם הוא יכול להראות לו, כשהוא אותו הבין שהוא מדובר ברגל של אמת, הוא דאג לרמוז לחברים שיודע לבחור שבאו לבחון אותו בבחור אותם הישיבה. ואמרו לו אותו אחד שבדיוק עכשיו הוא לא נמצא, שיבוא מחר. ואז הודיעו לבחור מתי הוא צריך להסתדר, וככה אחרי כמה פעמים, אז אותו אחד שמברר, היה לו קצת שכל וקודקודו, והוא הבין שהם משתפים פעולה עם אותו מדובר והם מודיעים לו, אז הוא הבין שהוא צריך לסגת מהשידוך עם המצב כל כך קשה שצריך לתאם כמה פעמים. בואו ראה, אומר הרב שוורצבורג, כמה נזק גרמו לו אותו בחור, מתוך כביכול רצון להיטיב איתו, שלא יהיה מצב לא מוכן. אחת כמה וכמה שמודיעים פרטים מביכים, והבורש והורש וזה איסור חמור ונזק למדובר ולמברר. שיימר פיו ולשיינוי, שיימר מצורס נפשו. ואנחנו ממשיכים על דף הימים בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן שין צדיק א', סעיף א'. מה הדין כשסוחרים מהגויים רק את חלקם ברחובות העיר, ובאילו אופנים ניתן לעשות את זה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו. בא שלוחה אחת בשור מפי הרבנים הגאונים, בצורה ברורה ומהירה ובמגוון שפות, ולרוות נחת ולגדול בתורה. וכדרכנו ילמד גם אנחנו תניע דף הימים בהלוכה. כפי שכבר למדנו, חצר המבוי שגרים שם יהודים וגוי גזרו חז"ל, שלא יערב בהם, שלא יערב בהם עירוב חצרות, בשיתוף גבוהות אלה הם הדיירים, היהודים יזכרו מהגוי את הרשות שלו. חצר המבוי שגרים שם גויים רבים צריך לזכור מכל אחד ואחד את הרשות. בעיר שמוקפת חומה נחשבים כל המבואות כאחד, וכדי להתיר אפילו מבוי אחד ממנה, צריך לזכור את הרשויות של הגויים שבעיר. אלא אם כן, הגבולות מופרדים זה מזה על ידי צורת הפתח וקוראי ציבה. ואם זוכרים מהגויים רק את החלק שלהם ברחובות העיר, ולא את הבתים החצרות, מותר לקלטל חפצים מבתי ישראל לרחובות ולהפך, אבל אסור לקלטל מבתי הגויים לרחובות ולהפך, או מבתי הגויים, סליחה, מבתי היהודים, מחצרות הגויים ולבתים שלהם. בשכונות שבהם הבתים שייכים למדינה, לא שייך לזכור את הרשויות של הגויים מידי ראשי המדינה או פקידיהם, כי אין להם רשות להשתמש בבתים. אם בשעת חירום יש להם רשות להשתמש בבתים, אז אי אפשר לזכור מהם. אבל יש אומרים שזה יהיה רק באותו זמן שיש שעת חירום, שאז יש להם כוח. או שיש פיקוח של ראשי המדינה ליצור מצב חירום על דעת עצמם, שזה מציאות נדירה בזמננו, לפחות באזורנו. אבל באופנים מסוימים אפשר לזכור את חלקם של הגויים ברחובות העיר בלבד מידי העירייה, כיוון שבידיה, בידה להחליף את הדרכים ולסלול דרכים חלופיות, אז ממילא זה נחשב שהן שייכות לה, ולא צריך לזכור את הרבות דווקא מדי ראשי וחברי, ניתן לצורכם גם מדי פקידים בדרך נמוך. אז ממילא, כיוון שאין לה, שבדרך כלל במדינות המתוקנות אין לה זרועות השלטון, משטרה, צבא וחברי מרשות להיכנס לרשויות פרטיות כפי שעת חירום, בדרך כלל, אז מי כרבים אפשר לסתור מאנשי השלטון את הרשויות? כל שקוראים אנשי השלטון בארץ ישראל בזמננו, שיש אומרים שהבין שלו כמו יחס הימים מתנהלו, לא מכוח המלך. שבזה בכלל לא נאמר הכלל של דינא דמלכות סדינא. יש שהקלו בשעת הדחק גם בארץ ישראל, ויש אומרים, שאפשר לזכור את הרשויות, את רשויות הגויים מחברת המים והחשמל, כיוון שיש להם זכות, שימוש בבתים להתקין בהם את המונים ולהשתמש בהם לצורך. עד כאן מן אחד הפעמים בעל אוכל שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. מבוי שגרים בו יהודים וגוי. ובעד חצר הגוי יש רק חצר אחת של יהודים. גם אם גרים שם יהודים רבים, כולם משווים כאחד, כיוון שהם מערבים רוב חצר הזה עם זה, והגוי לא עושה את המבוי. מבוי שיש לו מספר חצרות של יהודים בחצר של גוי, וחלק מחצרות היהודים או כולם, פתוחות זה לא זה בפתח רגיל או בחלון, יכולים בערי חצרות האלו לעשות ערב חצר אז ביניהם, גם ללא שכירת רשותו של הגוי. מותר למטלטל חבצים מהבתים לחצרות האחרות שכוללות בעירות. נפליג 100 ימים אחורה ונזכר מה שלמדנו באותו יום בקצרה. חז"ל התירו טלטול חבצים במבוי על ידי העמדת לחי או הנחת קורה בצבע רביעית, ולא התירו את זה בחצר של השוסרפים. הטעם של החילוק, שבמבוי שותפים דיירים רבים ולכן לא נעשה בו שימוש לעניינים שצורכים פרטיות וצינות וצניות. וממילא אין צורך במחיצה המשמעותית בצדו הרביעי. ואילו בחצר שותפים רק דיירים מעטים, זה נעשה בשימוש לעניינים האלו. ולכן נדרש להתרה של הפס באורחוב ארבעות פוחים, או שני פסים צרים יותר משני עברי הצד הרביעי. כרגע ניתן להתיר בחצר בצורת הפתח, שמועילה גם באופן שפרצת הצד הרביעי רחבה יותר מ-10 עמות. דף היום תנו דבלי, כיצד ייתכן שעבד מכוער ועבד נאה יהיו שווים אותו מחיר? מדוע אסור לומר לגוי כמה, סליחה, מדוע אסור לומר כמה נאה גוי זה? כיצד ייתכן שתרשים יהיו שווים יותר משדה דבועה? כך ועל עוד עושים מעניינים, נלמד במסכת תרחי, דף שדלת. הוא בשלוחה 2, מה יהיה שם, נוכל לשמוע את השיעור כרבנים הגאונים ולגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום, החפצים בחיים, הרימים איתנו לא החפץ בחיים, רבו ישראל. אתם מוזמנים, הרבה יותר ממוזמנים. הצטרף לנו ללימוד היומי, הלימוד בחובת חיים. היום אנחנו עורכים בכלל ג' סיב ג' הלכות לשנורא, שהחובת חיים מלמד אותנו שאפילו שהוא לא מדבר מתוך שנאה לרעהו, הוא לא מתכוון לגנות, לסתם בצחוק. אפילו בדרך שיחו אלף יתומו, לשנורא שאסור מהתורה. והוא מוסיף עבר מים חיים לשם בניואני שנשים על הפשיעה ולשנורא, גם אם הוא לא התכוון לבזות השני. ולכן כל דיבור שיצא ממנו בסופו גנאי לשני, חייב, גם הוא לא התכוון. אמנם, בביום המוסר במצנים, שאם לא הייתה סיבה לחשוש שיצא גנות וגזיון, אין כאן תורת לשנור, כפי שהתבהר לעיל. עוד מצנים בביום המוסרפים, שמטעם זה, המספר לשנור לתועלת, באופן המותר כמובן, צריך להקפיד שלא היו נוכחים בשעת הסיפור, אלא רק אלו שנוגע אליהם הדבר. ואם לא נזהר בזה, הוא עבר אצלו שנורא, כי בפשוט שלו נגרמה גנות לשני. אותו דבר עם הכוונה שלו הייתה לתועלת, ואולי התבונן האם אכן הדברים באמת לתועלת, הוא עבר איסור שנורא, אפילו שלא התכוון לגנות, מצד הפשיעה שלא חקר והתבונן יקרה. ככה מי שכותב לעצמו יומן אישי, מחוות דעת על התלמידים או לעובדים שלו, שירו אותו פתוח על השולחן, ראה את האדם אחר, אפילו שהוא לא התקבל מכתיבת הדברים שהוא אחר. על כך שהוא פשע ובגרתו הגיע הגדות לשני, הרי עבר לסלוש נאות. על החשיבות ההשגחה על כל דיבור, שאפילו שלא מתכוון לשמיע בגדות, אפשר לקשל בלשמוע, מביאים בביאור מוסופי, מה יש שקרה עם החופץ חיים? זה מובא בשאלה אביך ויגדך, שסיפר הרב שטרן בשם יעקב קמינצקי. הוא הלך עם איזה רב חשוד בשליחות לדבר מצווה. החסינו בדרך באכסניה, אחרי שהוגש להם האוכל, השאלה בעלת הבית עם האוכל טוב. החופץ חיים ענה טוב מאוד. אבל הרב שהתלווה אמר, גב טוב מאוד, חסר קצת מלח במרק. החופץ חיים שמע את זה, אי, ספק את ידיו בראשו, והוא אמר, כל ימי נזהרתי מלדבר ולשלול שנורך. ועכשיו נאמר בפניי, ושנור על המבושלת. לא הייתה כדאית כל הנסיעה הזאת. נסבור לך בצחיים, שעכשיו תלך בעלת הבית למבושלת, תיגר בה, שלא זמן עשית מלח, תצייר אותה, תפטר אותה, ממש לשנורה, כי נגרם בדברים האלו נזק מצער למבושלת. אז הרב הוא אמר לו, זה גוזמה, גוזמה, אמר לך בצחיים, בוא נראה. נכנסו למטבח וראו איך עוד לאיך עוד. איך שבעלת הבית פרסת למבושלת, ואומרת לה שהיא מפוטרת, והיא עומדת מבוישת, ודמעותה בעיניה. והרב הוא, כשהוא ראה כמה צדקו דברי החופץ חיים, השקיעו מאמצים וממון, זה ממון, להחזיר את המשלת לעבודה. ולסיום רבותיי התחזקות יומית, בעבודה של יהודה מובא שבסוף ימיו של הרב צדקה, התקינו בבית שלו קו טלפון. אחרי כמה ימים, רבינו, ראש הישיבה נינל שם, בבית, בגלל זה תקלה במנעול. אז הוא התקשר לחתן שלו, רבי יעקב שכינזי, שיפתח לו את הדלת, טוב, מה היה להזדרז, פתח ואמר, מה טוב שהתקינו טלפון, בלעדיו הרבינו קלו בפנים, אמר רבינו, אולי אם לא הטלפון, אולי הייתי ננעל, שהרי מגיע לאדם שום צר בי שנגזר עליו. התבונן רבותיי, שלא יוטלות שום מקרה, שום דבר במקרה בטבע, אלא נזכור שהכל מגיע במדויק כפי שנגזר למעלה. עד כאן דברים אלוהים רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא ושבוע נפלא, עם הרבה הצלחה בכל השם לפני, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב סלם.